תודה רבה. הנאום של שמואל, נאום הפרידה של שמואל מעם ישראל. חז"ל אומרים ששמואל הוא צאצא של קוח. מה זה אומרים? זה כתוב בעצם בתוך הפסוק. הפסוק הראשון בספר שמואל מציג את השושלת של שמואל. הוא מספר מי זה אבא שלו ומי זה סבא שלו ומי זה אבא של סבא שלו. ואם אני זוכר טוב, ואפילו מי זה סבא של סבא שלו. אין מילה מיותרת. בשביל מה את צריכה לדעת את כל השושלת הארוכה הזאת? אז את עושה השוואה. ואיש רמי לרתם יצפו מהרפרם שמואל קנה אבא שלו ירוחם, אליהו תוך וצוף אפרתי. יש פה 500 שמות. אנחנו מדפדפים לדברי הימים ומחפשים את אותה שושלת בדיוק, ואנחנו מזהים מהר מאוד מי זאת השושלת הזאת, אם רק נדע איפה זה. זה בדברי הימים א' פרק ו'. יש לכם? בטוח שיש לכם. פסוק י' ח', בסדר? א' ו' פסוק י' ח', שם כתוב ככה, מי שמחזיקה את שמואל א', פרק א', פסוק א', פתוח? כן, מתנדבת? הפסוק הראשון בספר שמואל, את מחזיקה את זה פתוח? אני נעשה השוואה, אני מדברי הימים פרק א', פסוק ו', סליחה, דברי הימים א', פרק ו', פסוק, אני אתחיל לקרוא מפסוק י' ח'. ואלה העומדים ובניהם מבני הקהתי, אימן המשורר בן יואל בן שמואל. עכשיו תראי אם זה, זה כמעט אותו דבר. בן אלקנה, בן ירוחם, בן אליאל, בן תוח, בן צוף. אז זו אותה רשימה. אם זו אותה רשימה פה, אותה רשימה פה, זה אותו שמואל. אבל בואו נמשיך פה את הרשימה. בן מחד, בן המסע, בן אלקנה, בן יואל, בן עזרא, בן צפניה, בן תחת, בן נשיא, בן נביא אסף, בן קורח, בן יצהר, בן קהד, בן לוי, בן ישראל. אז למה? הפסוק הראשון בספר שמואל אומר לך מה? תדעי לך ששמואל הוא נכד של נכד של נכד של קורח. מה זה משנה? זה קריטי. זה סופר משנה. אחרת לא תבין את פרשת קורח. כי מה אומר קורח? אחד הפסוקים הכי יפים בתנ"ך, קורח אמר אותו. זה לא נעים. אם קורח לא היה אומר אותו, הייתי לא יודע מה הייתי עושה. אבל כתוב שם ככה, אומר קורח, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני. באמת פסוק מלא אהבת ישראל, אמון אין סופי בעם ישראל, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני, אמון בקשר בין הקדושה, בתוכם השם. מה זה בתוכם השם? חז"ל אומרים שמשה רבנו לימד אותנו 611 מצוות מתוך 613. שתי המצוות הראשונות זה שתי הדיברות הראשונות, זה אנוכי השם אלוקיך, והשנייה זה לא יהיה לכם אלוהים אחרים על פניי. זה כולם שמענו, כולנו שמענו ישר מפי השם. את שאר המצוות משה רבנו לימד אותנו. תורה הציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, תורה בגימטריה 611. הוא ציווה לנו 611 מצוות, את שתי המצוות האחרות כולנו יודעים. אז מה אומר קורח למשה? הוא רוצה להיות גם כן נשיא, הוא רוצה להיות גם כן. המדרש אומר, תראו, גם קורח וגם מרגלים הם לא שני עבריינים. התורה לא אומרת לך לא לעקוף בתור, אין פרשה כזאת בתורה, נכון? התורה לא אומרת לך לא לשדוד בנק. התורה המדריכה, כשהתורה מספרת על שלח לך וקורח, בשתי הפרשיות עם ישראל, בפרשת אשלח לך, ודאי שעם ישראל כמעט כולו היה עם המרגלים ולא עם משה רבינו. ופרשת קורח, עם ישראל יושב על הגדר, הוא לא בטוח בכלל שקורח לא צודק. קורח הוא לא אדם קטן, הוא אדם רציני מאוד, שעם ישראל שראה את הניסים של משה בכל אופן אומר, וואלה, אולי קורח צודק. אז הגמרא שואלת, קורח שפיקח היה, ככה הגמרא שואלת, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? אם הוא כל כך פיקח, אז מה הוא נלחם נגד משה רבינו? עינו, עין יוד נון וב, עינו התעטו. העין שלו גרמה לו לטעות, העין שלו פרושה של דבר, כוח הראייה שלו. ראה שמואל, הוא ראה את שמואל, שעומד מצאצאיו, והוא שקול כמשה ואהרון, נכון? בתהילים כתוב משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו, קוראים אל אדוני והוא יענם. אז יש שתי כפות מאזניים, הכהנים שלו זה משה ואהרון, וקוראי שמו זה שמואל. יש איזון, ככה נראה בפסוק, בין משה ואהרון לבין שמואל. זאת אומרת, הגמרא חושבת שקורח יודע להשקיף מאות רבות של שנים קדימה, לזהות מי יוולד ממנו, ולדעת את הפסוק שיכתב רק עוד מאות שנים רבות. זאת הגמרא חושבת שקורח הוא מאוד מאוד רציני. גם עם ישראל, 250 נשיאי עדה הולכים עם קורח. אז מה הוראה לשטות זה? הוראה ששמואל יעמוד מקרבו. אני לא חושב שקורח ראה מסך טלוויזיה או קרא ספר. יש בתוך קורח אמת שהיא שקולה כנגד משה ואהרון. מה האמת הזאת? האמת הזאת, כל הידע כולם מתושבים בתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם. זה אמת מקסימה שאם נקשיב לה, האדמה תיפאר תחתינו ותבלע אותנו. למה? מה, נותנים עונש על האמת? אז בואו נלמד קצת באורות. נציג קצת, זו פסקה ארוכה מאוד, אבל ככה נעוף מעליה. יסוד הרשעה, לרשעה יש יסוד, ואחרי זה, כשזה עולה מעל האדמה, זה מתפצל לשני כיוונים. לעבודה זרה, זה כיוון אחד, הכיוון השני מינות. מינות זה תופעה רוחנית שבדרך כלל הכוונה היא מתממשת בצורה הכי חזקה בנצרות. כמעט תמיד כשהרב קוק כותב מינות הוא מתכוון נצרות. אבל הוא לא בא לדבר איתך, כי את לא נוצריה ברוך השם, אלא על טעויות בעבודת השם שמושכות אותנו לכיוון הזה. יסוד הרשע שהוא מתפצל עבודה זרה למינות, הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים, לנותרות המוצאותיות שבהוויה באדם. זה כל מיני מילים קשות, ואני לא יוכל להסביר עכשיו את הכל, אני רוצה את הטוב. לא לתאר את הקודש כי אם לתמאו ולסעבו. זאת אומרת, יש שתי סוגי רשע. יש מי שאומר, אני רשע. יש מי שבוחר לשמוע אל העיוותים שלו, אל היצרים שלו, אל הדחפים שלו, לפסיכוזות שלו, לטירוף שלו. יש מי שהחליט להרים ידיים ולהיכנע לשחיתות, לתאוותנות, לחמדנות. שזה פחות מעניין אותנו. למה? כי אנחנו ברוך השם אנשים טובים, אנחנו לא רוצים להיות חברי מאפיה, אנחנו לא רוצים להיות מושחתים, אנחנו לא רוצים להיות סדיסטים. היו דורות כאלה, הרבה דורות כאלה בעולם. בעולם האלילי היה טירוף, כשרומא שלטה בעולם, אכזריות אינסופית, כמו בצפון קוריאה, כמו בסוריה. יש, העידן הזה בחלקו הגדול עבר מן העולם. אבל הרשעה מתגלית גם בצורה אחרת, הרבה יותר מגועצת. מגועצת, הכוונה, נראה טוב, נראה טוב. שזה עובד דרך המינות. המינות היא כביכול, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות קדוש. אבל זה קורה בדרך, או בא מתוך מקום, שבסוף יוצר נזק עצום לעולם. לא לתאר את הקודש כי אם לתמאו ולסעבו. מקומה של עבודה זרה הוא מבחוץ. היא באופן עקרוני אומרת, אני נלחמת נגד הטוב, נגד הקודש. עומדת במקום הזוהמה והמותרות, המוגשמות והמאפלות, ומבקשת, זה מה שהיא רוצה, זה מה שהיא רוצה. מה טוב? בטוב בה שאת יודעת בדיוק עם מי את מתווכחת. אף אחד לא משקר. יש אויב שאומר שהוא רוצה לפגוע במדינת ישראל. זה הדבר אחד, זה קשה, זה מסובך, אבל צהל יודע לעבוד מולו. אבל יש אויב שאומר, מה פתאום? אני רוצה לעשות שלום, אני רוצה בנחת, אני רוצה בדרכי נועם, מה פתאום? אם הוא רוצה שלום, עשר, אבל אם הוא לא רוצה שלום, אז זאת הבעיה הכי גדולה. הבעיה הכי גדולה כשיש אויבים שאת לא מזהה את זה שהם אויבים, ואז נותנת להם מקום. גדולה ממנה, זאת אומרת יותר חמורה, היא הרשעה הצפונה הארסית של המינות. צפונה, נסתרת. שהיא מחפשת לפינה בעצם הקודש, סממית בידיים תתפס לפסוק והיא ביחלה מלך. מתאמצת היא להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית ואת כל הנטיות הרשיות האחוזות בגוף הגס. זה מילים, מילים, ואני לא רוצה להקריא כל כך הרבה מילים. בואו נתחיל בקורח, כי הרב כותב שהנצרות זה סוג של החטא של קורח. אני קורא חמש שורות מלמטה, בסדר? הרב מדבר על הנצרות, הרב מדבר על קין והבל, והרב מדבר על קורח. אני מתלבט מה לקרוא, אז אני מקפץ מקום מקום, אתם סולחות לי, לא חמש שורות מלמטה, מי אמר את זה? במקום זה 2, 4, 6, 8, 10, 12 שורות מלמעלה. אנחנו לומדים קצת על קורח ומי שם, על קין ומי שם נחזור לקורח. בכתבי הארי כתוב שקורח הוא גלגול של קין. אתם יודעות מה זה גלגול? גלגול נשמות, אתם לא יודעות מה זה? גם אני לא יודע מה זה. אבל ככה כתוב שם. והרב מסביר שמה? שיש הרבה כאבי דמיון בין קורח לקין, לא בפרצוף. זה, הם חיים בדורות אחרים לגמרי, אבל בעיוות הרוחני זה אותו בסיס. אז נקרא קודם על קין. מצאתם לא שעה השם אל קין ולמכנתו? אז קין הקריב קורבן וגם אבל. מבחורות צונו, סליחה, והקריב קין מפרי אדמה, ואבל הקריב גם הוא מבחורות צונו וחלביהן. קין הקריב בררה, ככה אומרים, נכון? כי מאמתים אותו מול אבל. אבל הקריב מבחורות צונו וחלביהן. אבל היה רועה צון וקין עובד אדמה, אז קין הביא סתם פרי אדמה, ואבל הביא את הכי טוב. אבל הביא את הכי טוב, סימן שקין לא הביא את הכי טוב. ואיפן השם אל אבל ואל מנחתו, ואל קין מנחתו לא שעה. מה קרה? ירדה אש מהשמיים, ואכלה את הקורבן של אבל. את הקורבן של קין, ואיחר לקין ויפלו פניו, ואז הוא בא והורג את אבל. שמעתם על הסיפור הזה. אז הרב מסביר עכשיו למה השם לא שעה אל קין ומנחתו. זה סיפור טרגדי, נכון? סיפור שהאחים הראשונים בעולם, אח אחד קם ורוצח את האח שלו. סיפור זוועתי. הרב מסביר לנו פה. לא שעה השם אל קין ומנחתו. למה הוא לא שעה אל קין ומנחתו? למה? מפני הרשעה שהייתה בו אחוזה. אותו הרצח שיצא פה אחר כך, אנחנו אומרים, תראו, הוא התחיל צדיק. מי חשב להביא קורבן? מי חשב? אבל לא חשב על קורבן. זה לא עלה בדעתו. זה הרעיון של קין. אבל רק מחכה אותו בקוף. רק חוזר אחריו. ובכל אופן, זה לא פייר ככה נראה לקין, אולי לעוד כמה אנשים, שדווקא אבל, שהוא רק מחכה, הוא זה שמצליח. אומר הרב, עוד לפני אבל, כבר כשקין מקריב קורבן, הרצח ספון בתוכו. אותו הרצח שיצא אל הפועל אחר כך היה גנוז וספון בכוח, גם בעת הבאת הקורבן פרי אדמה. וקורבן זה תועבה הוא, קורבן תועבה. קורבן תועבה פרשו של דבר שיש מצבים שהאדם רוצה להיות יותר צדיק והוא נהיה יותר רשע. יש דבר כזה, מפחיד כזה. יש דבר כזה, נדבר בעברית אחרת, יש דבר כזה שאדם מדבר אידיאלים, 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 והוא הורס את העולם. והוא מביא נזק אדיר. הוא אומר רק מילים יפות ורק מילים נחמדות. רק מילים יפות ונחמדות. הוא לא אומר אני רוצה להזיק, יש שודד, יש פושעים. אז זה משתנה. אבל יש אידיאלים כאלה, מגמות אידיאליות כאלה, שהן נשמעות מאוד מאוד יפה, כמו הקומוניזם למשל, בסדר? זה נשמע מאוד מאוד יפה, בסופו של דבר התנועה הכי רצחנית בתולדות האנושות הייתה הקומוניזם. התנועה שגרמה הכי הרבה מוות לעולם היה הקומוניזם. יותר מכל דיקטטור שקם אי פעם בהיסטוריה. הקומוניסטים רצחו הרבה יותר מהנאצים. טוב, לא... אם היינו נותנים לנאצים מספיק שנים, היו עוקפים אותם. אבל בכל אופן, סטלין רצח הרבה יותר אנשים מהיטלר. זה הכל עטוף במילים יפות. יש מילים יפות כאלה שמסוכנות. הקורבן של קין, הרב לא אומר, הוא הקריב קורבן ופתאום הוא יתהפך. הוא לא יתהפך. יש קורבן כזה, פרושו של דבר, רצון להתקדש. יש אידיאליסטיות כזאת שבתוכה הרצח כבר נמצא. אני קורא עוד פעם. איפה אני אקרא? אותו הרצח שיצא אל הפועל אחר כך היה גנוז וספון בכוח גם בעת הבאת הקורבן. זה לא הפתעה, זה קורבן תועבה. למה זה קורבן תועבה? כי מה הבעיה של קין? שקין רוצה גם וגם. אני עומד מול אלוקים ואני צריך לקבל החלטה. אני הולך עם אלוקים או הולך בלי אלוקים. זה החלטה. זה החלטה. זה לא פשוט ללכת עם אלוקים. עם אלוקים, עם המוסר, עם הקודש, עם הצדק, לא משנה מה. כשאני נפגש עם התורה, אני שואל את עצמי, האם אני מוכן להשתנות, או במילה אחרת, האם אני מוכן להקריב? מה זה להקריב? להקריב זה לשלם מחירים. האם האידיאלים שלי חשובים לי, ואני מוכן גם לשלם בשבילם? האם הם יקרים לי? מה זה נקרא שיש לך דבר יקר? מה הפירוש הכי פשוט של המילה יקר? אם את מוכנה לשלם בשבילו. דבר זול זה דבר שאת לא מוכנה לשלם בשבילו. תגידי כמה מילים יפות שאת רוצה, בסוף את לא מוכנה להשקיע. יש בחיים דברים יותר קלים. לא תמיד צריך לעשות את הכי קשה. אבל בדברים החשובים בחיים לפעמים עושים דברים יותר קלים. זה בסדר גמור, אבל לא כדאי זה יהיה מעיקרון מנחה. אם העיקרון המנחה, זה בסדר, מנובל אומר, בא לי לעשות דברים שקל לי לעשות. מנובל או נהנתן, או אדם שהולך רק אחרי הגחמות שלו והאגו שלו, כמו חתול, אז בא לא עושה, אומר, בסדר, אין ויכוח איתו. הבעיה במי שבוחר לנופף בדגלים, אבל בעצם הוא חפור בתוך עצמו. להיפגש עם התורה, להיפגש עם אלוקים, זו שאלה בסיסית. האם אני מוכנה להשתנות? האם מוכנה לעשות דברים שלא נוח לי? אני מוכנה שלא. להקריב קורבן זה נשמע כאילו כן. להקריב קורבן זה לקחת משהו שהוא שלי, והוא נועד לשרת המטרות שלי. במקום שקין יאכל את פרי האדמה, הוא נותן את זה להשם. זה משל, נכון? את לוקחת דברים חשובים לך, יקרים לך, ואת משקיעה במשהו אחר שהוא חשוב לך. הוא חשוב לך יותר. בפרי האדמה הזה קין יכל לעשות ארוחת צהריים, הוא החליט לוותר לארוחת צהריים בשביל הקשר עם אלוקים. הקשר עם אלוקים שווה לו ארוחת צהריים. כמשל, בסדר, על מה זה הנמשל? הנמשל זה המון דברים, המון החלטות. שנת מדרשה זה קורבן, את לוקחת שנה מהחיים, שאת יכולה לעשות בה מיליון ואחד דברים. את יכולה לעשות, לתת לכם רשימה מה אפשר לעשות? תחשבו לבד, בסדר? במקום זה, את מחליטה שאת לומדת תורה. זה קורבן, את משלמת, זה קשה, זה יקר, לא פשוט. והשאלה שלך, אם זה יקר לך מספיק, לשלם את המחיר הזה. כשאת משלמת מחיר יקר, את מסכנה ובוכה? לא, תלוי, בגישה. אם את קונה יעלום במיליון דולר, והיום הזה שווה 10 מיליון דולר, את אומרת, איזה כיף, בגרוש אם הרווחתי, מה גרוש מיליון דולר? כן, זה שווה לי הרבה יותר. והיו בעיניו קיימים אחדים, באהבתו אותה, 7 שנים, מה זה בשביל רחל 7 שנים? אז זה יקר, אבל אם קיבלתי משהו הרבה יותר יקר, אז אני משלם גם מחיר. אז כשאני הולך לשלם קורבן, להקריב קורבן, פירושו של דבר שיש לי דברים שהם יקרים לי, חשובים לי. והדבר הכי יקר לי, והכי חשוב לי, זה עצמי. השאלה, כשאני נפגש עם משהו, אני באמת מוכן לעבור שינוי. צמיחה, בואו לא נגיד שינוי, בסדר, צמיחה, צמיחה. או לא, או לא, אני לא מוכן לוותר על עצמי, אני חפור בתוך עצמי. הוא אדם טוב, הוא אדם נחמד, הוא אדם אידיאליסט, הוא לא פתוח לשום צמיחה והתקדמות, שוב. מה שיש בו, יש בו, מה שאין בו, ימות העולם, הוא לא יזוז, הוא לא יזוז. אם משהו אחד בתורה לא מסתדר עם החיים, אז לא יסתדר, יכול להיות שאלף דברים מסתדרים לו, משהו אחד, הוא לא מוכן, הוא לא מוכן לוותר על עצמו. זה קין. איך אנחנו יודעים שזה קין? כי אבל מביא מבחורות צונו וחלבן, וקין מביא ברירה. אז יש שתי ברירות, או שלא מקריבים, או שמה? או שמקריבים בגדול. באמצע זה לנסות לרמות. את מי לרמות? את אלוקים אי אפשר לרמות, אז את מי לרמות? את עצמי. יש משהו ברגע של האדם שמחפש אידיאליסטיות. לא פשוט לאדם להגיד אני חתיכת בשר, אני חי כמו אגואיסט, זה לא נעים. זה לא נעים. יש לנו נשמה. לכן אנחנו מחפשים ערכים, צדק, דברים, מילים מאוד מאוד יפות. השאלה אם אנחנו אומרים מילים יפות, או שאנחנו מנסים לשלם במחיר. אנחנו חיים היום בתוך עולם הערבי, שהתרבות של קאי וקורח שולטת בו לחלוטין. לחלוטין. למשל, היום אומרים, חברתיים. יש דבר כזה, חבר הכנסת חברתי. שמעתם את הביטוי הזה, חברתי? חברתי. ביטוי, הכוונה מי שדואג לשכבות החלשות, מי שדואג לנכים ולזקנים ולבודדים ולחלשים, הוא חברתי. הייתה מחאה חברתית לפני כמה שנים, זוכרות שהייתה מחאה חברתית? חוברות, לא, אין לי מושג. כן, אז תראו, בעם ישראל לא הייתה את המילה חברתית אף פעם. לא הכרנו, חבר כנסת חברתי, מחאה חברתית. מה הכרנו בעם ישראל? מה הכרנו תמיד? חסד. אנחנו מכירים את המילה חסד עוד הרבה לפני שנולדנו. מה שמספרים לנו אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב, זה חסד. חסד זה להתחשב באחר. אבל זה לא חברתי. מה ההבדל בין חסד לחברתי? זה יפה מאוד להיות חברתי דרך אגב. יפה מאוד. אבל יש הבדל תהומי. תהומי. רבי אריה לוין לא היה חברתי, הוא היה איש חסד. מה זה איש חסד? איש חסד, כך כתוב בנביא ישעיהו. כי תראה עירום וכיסיתו, ועניים מרודים תביא בית. הלא פרוס לרעב לחמך. כשאני רואה מישהו אחר סובל, אז אני חווה, אם אני בעל חסד, אני חווה את הסבל שלו, ואני מטפל בחסד, בסבל שלו, על חשבוני. כי תראה עירום וכיסיתו בבגד שלך. ועניים מרודים תביא בית לבית שלך. מעולם ילד יהודי לא היה זרוק ברחוב בכל הדורות. היו בתי ילד, לא היו בתי ילד, מישהו פתח את הדלת והכניס אותו פנימה. מישהו פתח את הדלת. להיות חברתי, יכול להיות שזה אנשים מאוד מאוד טובים, יכול להיות שהם טובים הרבה יותר ממני. אבל הגישה שהמדינה צריכה לטפל בחלש. נעשה הפגנות כדי שתקציבים, זה גם יכול להיות נכון. אבל קודם כל זה טובה ממני. להיות חברתי זה להיות בעל חסד. להיות... אתם גרות, אתם תמצאות השנה גרות ביישוב של אנשים מאוד מאוד כישרוניים, אנשים מאוד רציניים. הקריירה שלהם, הקריירה שמביא את המקום הזה, זה חסד. יחסד, בתור תושב הרבה הרבה שנים ארוכות פה ביישוב הזה, אני יודע שמה שמעין אותם זה חסד. זה לא רואים את זה בחוץ, ולא עושים איזה קריירה פוליטית, ואף אחד לא שומע את זה. אבל חסד זה שאיכפת לך מה קורה אצל השכן ממול. לא בשביל לקרוא למחלקת רווחה, בשביל להפיל את זה עלייך. אם יש בעיות בילד של הילדים של השכנים שלך, אז זה בעיה שלך, זה חסד, חסד זה נתינה, נתינה, בדיוק את זה מה שאני מחפש. זה לא דעות פוליטיות. אני בעד שעשו ככה, אני בעד שעשו ככה. זה לא, זה איך אני חי את זה. ערכים זה לא נושא לוויכוחים בסעודת שבת. ערכים זה איך חיים אותם, איך משתנים, איך משנים את החיים בגללם. כן. אבל למה שהוא ייתן מעצמו? אז זה יתפוצץ או פרצוף. אז הכי טוב זה לא לתת מעצמי כלום, נכון? האם מותר לי לקנות לעצמי מכונית? כן? אבל זה יכול להתפוצץ לי בפרצוף. אני לוקח את כל החסכונות שלי וקונה לי מכונית, ואז יתפוצץ לי בפרצוף. נכון? לא, זה לא יתפוצץ לי בפרצוף. אתם אפילו לא מבינות על מה אני מדבר, נכון? למה אתם לא מבינות? כי אני קונה את זה בשבילי. חסד, את לא מסכנה. את אומרת, אוי, איזה מסכנה, אני איבדתי את המכונית וקניתי אוכל לאנשים אחרים. חסד, איך אנחנו אומרים בתפילה? כי ואור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. מי שנותן ומרגיש מסכן, זה יתפוצץ לו בפרצוף. מי שנותן כי אין לו ברירה. מי שרעב, אז הוא קונה אוכל. ומי שרואה לידו מישהו רעב, אז הוא לא יכול לו לקנות לו אוכל. הוא לא עושה טובה לאף אחד. זה הרגשת חיים. זה לא לעשות חסד, זה לחיות חסד. זה מה שאפיין את עם ישראל. אני לא רוצה להגיד שזה הכיף שלנו, זה החיים שלנו. יש דברים כאלה שאי אפשר לעמוד מנגד. כשבתש"ח לא היו מספיק חיילים, לא היה מי שיפרוץ את הדרך לירושלים. אז זה יכול להיות שאנשים האלה מאוד קשה, אבל היה ברור להם שהם עושים את זה. מה השאלה? היה ברור להם שהם עושים את זה. הם לא נתנו אותם מדי והתפוצצו. זה, אני לא עושה רק דברים שנעימים לי, אני עושה דברים שלא נעימים לי גם, אבל לא בגלל לחץ חברתי, ולא בשביל להיות צדיק, ולא בשביל להרגיש לנו, זה בדיוק מה שכתוב פה. אם אני עושה משהו בשביל להרגיש צדיק, אז אני לא שמה, אני מקים גמח, זה לא מעניין אותי לגמח, אבל אם אני אקים גמח, אני אהיה צדיק. אז זה התפוצצי, פה יש נתק ביני לבין הערכים שאני מדבר עליהם. או שאני אפילו לא מקריב, זה עוד יותר גרוע. משהו סמלי כזה. ללכת להפגנה בעד חלשים זה נורא יפה, אבל זה לא באמת, זה שולי. כן, אני רוצה שיהיו חוקי רווחה, בטח. אבל קודם כל, שעם ישראל ים של חסד. קודם כל, יש אכפתיות. קודם כל, לפני כל הגמחים וכל העמותות, שזה מאוד מאוד יפה, קודם כל זה מה אני נותן מעצמי. אז כשקין לא מביא את הפירות הכי יפים, מה הכוונה? הכוונה שהוא לא באמת רוצה להיות עם אלוקים. הוא רוצה להיות עם קין. קין אוהב את קין, קין מאוהב בקין. קין חושב שקין הוא משהו משהו. בתוך שלל ההישגים שלו הוא גם רוצה מה? הוא גם רוצה להיות צדיק. כן, בטח. הוא רוצה להיות צדיק. יש חברות כאלה מושחתות בעסקים. יש חברה שרצתה לתרום כסף לישיבה. היא סוחרת נשק. אני לא מסכים לקחת כסף מסוחר נשק. סוחר נשק שמוכר אין סוף רובים ותותחים ומרגמות לצבאות שנלחמים באנשים חלקים. יש כאלה שנלחמים מלחמת הגנה, בסדר גמור. אבל מי שמוכר נשק לצבאות שסתם משמידים תורה, אחרי זה הוא ייקח, אחרי זה הוא ייתן כסף שמידו תורה, מה השטויות האלה? יופי, הוא חי בתוך הרשות שלו, ואחרי זה גם יתרום לערכים שהוא גם ירגיש עם זה טוב. איזה מין תורה תצמח מכזה כסף? אצלי אני חושב שלכסף יש הרבה ריח, אבל קין מבטא משהו מאוד מאוד, מאוד טבעי לנו, אבל מסוכן. שאנחנו מדברים על אידיאלים, נכון? השמאל אומר על הימין שהוא נגד שלום, והימין אומר על השמאל שהוא נגד ישראל. באמת, את יודעת, לפי הדעות נקבע אם את נגד שלום או נגד ארץ ישראל. זה גישה כל כך שטחית וילדותית. לאהוב את ארץ ישראל זה לא להיות בדעות הנכונות. ולהיות שלום זה לא להיות בעוד הנכון, זה כמה אני מוכן לשלם, כמה אני מוכן להילחם, כמה אני מוכן להשקיע, וקין לא מוכן להשקיע, אז אל תקריב. לא, הוא יקריב. הוא יקריב ולא יקריב, הוא מצא איזה פטנט. הוא יקריב בלי להקריב, הוא ירוויח מהרגשה הטובה, איזה אידיאליסט אני, איזה אידיאליסט, איך אני דואג, איך אני דואג. ואז מי שבדעות שלי הוא מוסרי, ומי שלא בדעות שהוא לא מוסרי. ואז את רואה התקפות בפוליטיקה, בעיתונות. מי שחושב לא כמונו, הבנימין הזה הוא היום ונורא אם הוא יהיה ראש ממשלה. והצד שהבנימין ההוא אם הוא יהיה ראש ממשלה זה היום ונורא. נו באמת, מה, מי שחושב כמוך הוא טוב, ומי שחושב כמוך הוא לא טוב? איזה מין גישה עלובה ואומללה, איזה מחירים כבדים כולנו משלמים עליה. אז יש מילים יפות כאלה, יפות, יפות, יפות. קורח אומר כי כל העדה כולם קדושים. מה הקשר בין קורח לקין? עוד מעט ניגע. אבל קין אומר, אני רוצה שאלוקים יקבל את הקומה ויהיה לי טוב ואני ארגיש טוב, בלי להשקיע, בלי להשקיע, בלי לוותר על שום דבר חשוב. הוא כזה זורק כמה עצמות, זורק כמה פירות, כמפני אדמה. אז בתוך זה יש רצח. למה בתוך זה יש רצח? למה התנועות האלה מניעות לתנועות כאלה אלימות? למה? למה תנועות של שוויון ושל ערכים ושל סוציאליזם, למה הם נהפכות אחרי זה לרוצחים? למה? למה הרצח היה? היה גנוז וספון בכוח, בפוטנציאל, גם בעת הבאת הקורבן, פרי אדמה. משום שהקורבן הזה הוא תועבה. למה הוא תועבה? כי עדיף שהוא להביא קורבן. אם הוא לא מביא קורבן, הוא מבין שהוא סוציומט, הוא מבין שהוא אדם קטן. אני לא יערוג בן אדם על מריבה כלכלית. אני לא יערוג, לא אני, אני בטח שלא, אני מקווה שאנשים נורמליים אחרים, הם לא יערגו בן אדם, הם לא יחרפו בן אדם, הם לא יעלימו בן אדם על מריבה, על מקום חניה, בדרך כלל, בסדר? אבל אם זה אידיאלים, או, זה משהו אחר. אם זה אידיאלים, בטח, הדרך שלי, כן, ומי שלא בדרך שלי, אז הוא הורס את הדרך שלי והוא מסוכן לאנושות, פה כבר, לפעמים גם מגיעים לרציחות, כן. אז הקורבן הזה הוא תועבה, למה הוא תועבה? מפני האפוני, מישהו שהוא מגביר את הכוח של הרע, מישהו שהוא גורם לרע להרגיש טוב. מי שלא מקריב קורבן או תרורה, אבל יש לנו שמות, לאנשים רעים יש נשמה, אז הם מגשים גרוע עם הרע של עצמם. אבל מי שמשחק אותה, הוא נשאר רשע, הוא מפרסם, הוא ספרי כזה, ספרי. כאילו, חל וסרק. החטאת הרובץ על הפתח, הוא מתגבר ומתאמץ על ידי ריח הקודש שהוא קולט על קרבו. הוא מהפכו לתכונתו, כל סובבת והולך איתי כהכינות הרשע. הכהינות זה תופעה רוחנית שמיוחסת לקין. אז קין רוצה להרגיש עם אלוקים בלי להשקיע. אז למה הוא הורג את הבל? אתם יודעות למה הוא הורג את הבל? כי הבל הורס את הכל. הבל, הבל מקלקל לקין את כל השקר. כי הבל הוא כמו מראה. אם לא היה את הבל, אז קין היה אומר, איזה יופי, איזה צדיק אני, הבאתי קורבן. אבל השם לא קיבל את מנחתך, לא ירדה אש מהשמיים, אף פעם לא ראית אש מהשמיים. מה פתאום? קין היה חי בתוך השקרים שלו, בסבבה. בא אבל, אבל רוצה לעשות רע למישהו. אבל הוא תמים, הוא פשוט, הוא אבל, הוא רצור. הוא רואה את קין מקריב, הוא אומר, וואלה, גם אני אקריב. אבל כן, כן, אבל הולך עד הסוף. אבל לוקח את בחורות, צונם אחרי, אבל לוקח את הדברים היקרים לו ונותן לאלוקים. ואבל מראה לקין בלי שהוא התכוון שיש קורבן אמיתי, שהקורבן שלך בכאילו מלאכותי. בהתנהגות שלו אבל אומר לקין, אתה שקרן. קין יודע שהוא שקרן, הוא לא רוצה לשמוע את זה. ואבל מציב איזה תמונת מראה כזו מול קין, וקין כועס. כועס. אם את חושבת שאת הכי יפה בעיר, יש כזה סיפור על שלגיה, אני לא זוכר, שהמלכה שואלת מי הכי יפה בעיר? אין משהו כזה? לא גדלתם בילדותכם על סיפורי הצדקת? אז המראה סיפרה לה שיש מישהי יותר יפה, אז מה עושים כשהמראה אומרת שיש מישהי יותר יפה? מה עושים? שוברים את המראה, או רוצחים את שלגיה עם תפוח מורעל, או שוברים את המראה. וזהו, ואז אפשר לחיות, הכל בסדר, הכל בסדר. אם המראה תמשיך להגיד, אפשר לשבור את המראה השנייה ולרצוח את כל מי שיותר יפה ממני. אז זה מה שקין עושה, זה מה שקין עושה. זה סיפור עם של קין, הסיפור הזה של שלגיה ושיבת הגמדים. יש מישהו שמשקר את עצמו, בוא נגיד שהוא יכול לגור בטירת פאר, הוא יכול לסלם מכונות אחרים הכי יקרות בעולם, הוא יכול למכור את המוצרים שלו במחיר עתק, ואחרי זה לבוא למחאה חברתית ולהגיד זה ממש לא בסדר שהמדינה מעבירה את התקציבים. זה לא מחזיק מים, זה לא משכנע. קודם כל תפתח את הבית שלך. מותר לאדם להיות עשיר, מותר לקנות 100 מכוניות פר. אבל מה אתה צועק על אחרים? קודם כל, תפתח את הבית, תפתח את הלב שלך. אחרי זה, בעדינות, תבוא להגיד שגם המדינה צריכה. אבל זה שאני דורש מהמדינה כל מיני דרישות כלכליות לחלשים, זה לא מראה שאני מוסרי. ממש לא. יכול להיות שאני אנטי-מוסרי. יכול להיות שזה שאני מכריח את המדינה לתת לחלשים, זה תוקע את החלשים, משאיר אותם חלשים, אבל זה כבר שיעור אחר. אז זה קין. קין מנסה, אבל הוא המראה, אבל בתמימותו לא מבין שהוא חושף לקין את זה שאתה סתם, סתם חי בשקר, וקין לא יכול לסבול את זה, כי קין לא מוכן להשתנות, הוא לא מוכן לוותר לכלום, לא לעולם הזה ולא עולם הבא. אי אפשר להרוויח, אי אפשר לחיות באגואיסטיות וגם להיות צדיק. אי אפשר. אבל קיים מנסה למצוא איזה מצג כזה, כן, אני צדיק. תמיד הפושעים זה אלה שנגדי. תמיד הפושעים ימני, אז הפושעים שמאלנים. ואם השמאלני, הפושעים ימניים. וזה אני חי. אני מצוין, אני בדעות הנכונות. אנחנו עברנו הרבה שנים עד שהגענו לכנות. בסדר, עכשיו אני באמת בשורה החמישית מלמטה, בעמוד הימני. יש לכם חמש, זה כמו מספר האצבעות ביד בדרך כלל. יסברו אצבע את כל שורה ותגיעו. הכנות עשתה באדם את מעשה המפעל הכורחי בישראל. זאת אומרת, הכנות עשתה באנושות, באנושות, באדם זה באנושות. את מה שקורח עשה בישראל. הקריאה, עכשיו הגענו פרשת שבוע. הקריאה של כל העדה, כולם קדושים ובטוחם השם. הקריאה המקסימה הזאת, הפסוק היפה הזה, הייתה קריאה לא אגד, זה פסוק בכלל לא יפה. למה? למה להגיד כי כל עדה כולם קדושים זה פסוק לא יפה? למה? משום שזה קריאה לא אגד לכל תוכן הקודש, ולכל הרוממות וההכנה התוכית בעברית, בעברית. בנשמה כולנו כמו משה רבינו, אבל זה רק בנשמה. בפועל אנחנו לא משה רבינו. משה רבינו אוהב את קורח לא פחות מעמי. גם את קורח אוהב, נכון. אבל זה לא מה שהתכוונתי להגיד. משה רבינו אוהב את עם ישראל לא פחות מקורח, ממש לא פחות מקורח. אבל משה רבינו לא, איזה טובים עם ישראל. בנשמה הם טובים, הם דתיים בלב, נו באמת. משה רבינו אומר, אני אעשה אתכם משה רבינו. למה משה רבינו מתנשא עלינו, מדוע תנסו לקהל השם? כי הוא רוצה ג'ובים? כי הוא רוצה דירה? כי הוא רוצה תנאים? זה גם, גם משה וגם קורח יגידו מה? לא שור אחד מהם לקחתי ולא חמור מאחד נטלתי. לא משה ולא שמואל יקחו אגורה שחוקה מעם ישראל. למה משה אומר אני אגיד לכם מה לעשות? למה? בשביל להשתלט עלינו? בשביל לכפות עלינו? כי משה אומר לנו אתם טובים, נחמדים, אבל אתם יכולים להיות לאין ערוך יותר טובים. אתם יכולים להיות כמוני. מה פרוש כמוני? אתם גם יכולים להיות, אתם תורה. אתם תורה. הלב שלכם זה תורה, ואני אראה לכם איך תמצאו את אלוקים בפנים. כל העדה קדושים ובתוכם השם, אומר לנו משה רבינו, אני לא רוצה שזה יהיה רק בתוככם, אני רוצה שזה יהיה גם בחוץ, בחוץ. הבנשמה כולם קדושים, זה נורא יפה. כשקורח אומר משה רבינו, תשחרר אותנו, מה אתה מתנסה? מה הוא אומר בתוכם השם מדוע אתם תנסו? הוא אומר, משה רבינו, תן לנו להיות דתיים כמו שאנחנו רוצים. משה הוא רבנו, מה זה רבנו? זה הרב שלנו, הוא הרב הראשון. אתם יודעות מה זה רבנים? ראיתם פעם רבנים? זה המעצבנים האלה שאומרים לך מה לעשות. זה מותר וזה אסור, וזה כן מותר וזה כן, וזה מותר, בעיקר אסור אסור היום, כל היום אסור. אז משה רבנו היה רבנו. וקורח אומר, תן לי לבד, כולנו טובים, תן, אל תתערב לנו בחיים. קודם כל מי שלא רוצה שמשה רבינו יתערב לו בחיים, אז משה רבינו לא מתערב לו בחיים. מה משה רבינו יכול לעשות? הוא כבר בער נבו כבר אלפי שנים, מה הוא יכול להכריח אותך משהו? אבל אם מישהו רוצה להיפגש עם הקדושה שבתוכו, אז כדאי לו להקשיב משה רבינו. הקריאה של קורח הייתה לועגת, לועגת למה? לכל תוכן הקודש, לא הקודש בחוץ, קודש בפנים. לכל הרמות וההכנה התוכית, צריך להכין, להכין, להתכונן. להתכונן. אם בא הנביא ואומר לילדה בת 3.5, אומר לי, יש לה, תשמעי, יש לה כישרון להיות כנרת, כנרית, מוזיקאית על. אז אם יש לו מסודר, איזה יופי, בתוכה יש מוזיקה. אז היא לא תלמד אותה ולא תאמן אותה ולא תקנה פסנתר ולא תשלח אותה לחוגים. אז היא תשאר ברמה שלי פחות או יותר. אז משה רבנו לא רק אומר מה תמון בתוכי, משה רבנו נותן לו את התורה, והתורה זה דרך שגורמת לי בעצמי להיות משה רבנו. ואם מישהו אומר לי כולם קדושים, אז הוא שם פס על הפער הממשי שקיים בין אנשים בעם ישראל. המילה שוויון היא מילה מקסימה. מילה מקסימה. פעם ישבתי, עשו כנס כזה של משפטנים ורבנים דתיים. וניסינו לעצב איזה מוסכמה ביחד, משהו. דיברו על שוויון. אז אני אמרתי שאני בעד שוויון, לגמרי בעד שוויון. אני בעד שכולם יהיו שווים. כל המשפטנים, הדתיים, השמאלנים, קפצו עליי כמו מטורף, אומרים, מה? מה פתאום? אמרתי, למה לא? מישהי פה נגד שוויון? יש מישהו שלא בעד שוויון? הם הסבירו לי, אם אתה בעד שוויון, פירושו של דבר שאישה ערבייה יכולה להיות הרב הראשי של מדינת ישראל. זה המשמעות המשפטית של שוויון. כולם שווים! למה לא? למה שהיא לא תגיש מועמדות? תשאלו למה אמרתי אישה. גם קאדי יכול להיות הרב הראשי של מדינת ישראל. גם את יכולה להיות הקאדי הראשי, אם זה מושך אותך. אבל שוויון זה להגיד כולנו שווים. כולנו שווים וכולנו לא שווים. כולנו שווים בזה שכל אחד מאיתנו הוא בשבילי נברא העולם. כולנו שווים בזה שלכל אחד מאיתנו יש נשמה טהורה שנתת בי. כולנו שווים בזה שאף אחד לא שווה במהות שלו, הוא לא יוקר לאלוקים, הוא לא חשוב לאלוקים יותר מישהו אחר בלי שום קשר לתפקיד. בזה כולנו שווים. בפועל לכל אחד יש נשמה אחרת, לכל אחד יש שליחות אחרת, לכל אחד יש תפקיד אחר לגמרי, אחר לגמרי. את נבראת בשביל להיות את, ואת לא נבראת בשביל להיות אני. יש מי שנולד בשבט ראובן ובשבט לוי. אני רוצה להיות כהן גדול, זה לא פייר, זה כן פייר. השוויון אחי, יש שוויון שפירושו של דבר שכולנו ישות אחת גדולה, כל עם ישראל. כל הבריאה כולה, זה אורגניזם אחד גדול. כולנו טעים באיזה גוף מאוד מאוד מוחלט. ואם טעים בגוף, מתחילים להרים מי יותר שווה, אז מה קורה? קטסטרופה. קטסטרופה. כשיש תא אחד שאומר לי, אני הפסקתי להיות ממלכתי, אני לא כלל ישראלי. אני עכשיו דואג לעצמי, איך קוראים איזה רפואית? קוראים איזה גידול סרטני. כשתא אחד מתחיל להיות עסק בעצמו, אז הוא גדל וגדל וגדל, והורג את כל הגוף, וגם הוא מת בסוף, בוודאי. יש תא אחד שנברא להיות בבוין. זה לא פייר, אני רוצה להיות בקצה אף. למה לא הייתי בבוין? אין דבר כזה בגוף. כי התפיסה של הגוף היא מה? היא תפיסה כוללנית. כל תא, אנחנו חייבים אותך בקצה הבוין. תעשה טובה, תשאר בקצה הבוין. כל הגוף כולו זקוק לך. אבל זה תפקיד שולי. זה לא תפקיד שולי. הבוין של הרגל שלך, יש לה תפקיד שולי? אם חברה שלך תדרוך לך על הבוין של הרגל שלך, אז באותו רגע תגלי שהתפקיד של הבוין הוא בכלל לא שולי. זאת אומרת, היא לא תדרוך לך על הבוין. על מה היא תדרוך? תדרוך עלייך. עלייך. התפיסה של התורה, איך שהתורה בנתה את העולם, שאלוקים בראת העולם, זה שכולנו חלק מנשמה, חלק מתוכנית אלוקית אחת, עליונה, גדולה, נישאה, רחבה, ש... יש פה איזה משבר, ניבטתי את הקרוקס, אבל התאוששתי, מצאתי אותו. אני יכול לחזור לתפקוד. אז כל אחד והדאגות שלו, מה? לא נחתך לי החוט. העולם שיש בו, שאין בו אהבה ואין בו אמונה, אין אלוקים, אז גם אין ביחד. אז כל אחד הוא בתחרות עם כולם, וכשכל אחד עם תחרות עם כולם, אנחנו עוסקים בעיקר בלטשטש הבדלים. ההבדלים לא אומרים שאני שווה, גבר לא שווה יותר מאישה, ואישה לא שווה יותר מגבר, וכהן לא שווה יותר מישראל, וישראל לא שווה יותר מלוי. אף אחד לא שווה במובן של מי יותר חשוב לאלוקים. ממש לא. אבל אנחנו עם תפקידים שונים, שונים, שונים. התפקיד שלך לא קובע כמה את חשובה. יכול להיות בעולם של הקריירה, מי שיותר בהיררכיה יותר שווה. אצלנו יכול להיות ילד קטן, אתם מכירות את הסיפורים של בעל שם טוב, שלא יודע לקרוא ולכתוב, והוא מחלל בחליל, והוא זה שיגרום לכל התפילות של עם ישראל להתקבל יותר מכל הרבנים הגדולים שבעולם. אז מה, נגיד לו שיפסוק הלכות? הוא לא יודע הלכות, הוא לא יודע. אבל זה לא שוויוני, זה לא פייר. זה כן שוויוני, כי זה שוויון מול אלוקים. שוויון כמה אתה יקר לי, כמה אתה חשוב לי. לא שוויון בתפקיד, תפקידים זה משהו אחר לגמרי. קורח בעצם אומר למשה רבינו, כולנו שווים, כולנו שווים. זה כל כך יפה, נכון? זה מודרני וזה מתקדם וזה נחמד וזה יפה וזה טוב. כולנו שווים. זה רעל נוראי. זה רעל נוראי. כשאומרים לך כולנו שווים, אז אומרים לך, אל תהי את. אומרים לך לנסות להיות מישהי אחרת. אומרים לך, אורי, זה כאילו, תעשי מה שבא לך. קורח רוצה לעשות מה שבא לו. גם אני רוצה להיות אני. אבל איך הדרך להיות אני? להיכנע למה שבא לי, לשתף פעולה עם הלחצים החברתיים, או להביט פנימה, להביט פנימה, ולראות את הזרעים שזרועים בי, ואותם להנביט ולגדל ולגלות שיש בי יערות עשירים כאלה של ברכה ויופי, שאם אני לא הייתי מודע לפן המיוחד שבי, אז הייתי הורס את הכל. עד שכל חומר כל עדה כולם קדושים, הוא לועג, בעצם הוא שם פס, הוא שם פס. על מה הוא שם פס? קריאה לועגת לכל תוכן, לכל הרוממות והכנה התוכית, הדרושה לעשות. צריך לעבוד קשה. מי שווה יותר, את או משה רבינו? אף אחד לא שווה יותר, אנחנו לא עושים תחרות. אבל משה רבינו מראה לך לאן את מסוגלת להגיע. מה את יכולה להיות? זה הרבה רוממות והכנה תוכי דרושה לעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת. שזה שאנחנו רוצים להיות טובים זה לא מספיק, זה ממש לא מספיק. אתם רואים בפוליטיקה, כל המפלגות רוצות שיהיה טוב. אבל כל מפלגה, או כמעט כל מפלגה בטוחה שהמפלגה השנייה הורסת את המדינה, אז מה אם את זה? אוי ואבוי, אני לא רוצה להיות טוב. אבל זה שאני רוצה להיות טוב, זה לא מספיק. זה לא מספיק. אם אני מאמין בטוב, באמת, אם אני לא מאמין בטוב, אז יש מתאר אוויר. מתאר אוויר שמים במקום ששריח לא טוב. אז מרססים, ואז מה? ואז זה נהיה עם ריח עוד יותר לא טוב בדרך כלל, נכון? זה ריח כזה מיוחד שהכל צריך עליי, לפחות נרסס קצת. אין תיקון, אין תיקון אמיתי. אין תיקון אמיתי. כשהקדוש ברוך הוא אמר לנו שאנחנו עם הנבחר, אנחנו שווים יותר מעם אחר. אנחנו שווים יותר מעם אחר. יש לנו תפקיד הרבה יותר משמעותי. האחריות על המהות של העולם, התפקיד של מה, אנחנו בזים לעמים, נלעג לעמים אחרים, נחמוס, נשדוד, נרצח, נהרוג, נפגע בעמים אחרים. לא אכפת לנו מהכאב של עמים אחרים. כשאנחנו עם הנבחר פה, זה כמו משה רבינו. כמו של דבר שיש לנו אחריות ענקית לתרבות של כל האנושות. זה בעיקר מציב עלינו תביעת חיים גדולה וקשה מאוד, כשאומרים לנו שאנחנו עם הנבחר. אז תצמחו כולם, תצמחו. אז הכנות עשתה באדם את מעשה מפעל הכוחי בישראל. אין הבדל, יש הבדל. יש הבדל בין שבטים ויש הבדל בין גזעים. איזה גזע יותר טוב? זו שאלה מטופשת. אין גזע יותר טוב ופחות טוב. אין פחות, יש אבל תפקיד לכל אחד, יש כישרונות לכל אחד, יש ייעוד לכל אחד, יש נשמה לכל אחד. ואני אהיה שמח רק אם אני אהיה אני. אם אני מנסה להיות מישהו אחר, אז אני לא אהיה שמח. אם אני מנסה להיות מישהו אחר, אם אני אנסה לעשות תפקידים שמאוד יוקרטיים, שמעתם פעם את המילה הזאת יוקרתי? זה נורא והיום יוקרתי. יוקרתי זה מקום שאנשים רוצים ללכת אליו, למרות שזה לא מתאים להם, ולא מדבר אליהם, ולא נוגע בהם, אבל כולם אמרות, ואם אני אהיה שם, אני אחשב, יש יחידות כאלה בצבא. בסדר? זה פחות מתאים. בשלב זה, מי יודע מה יקרה עוד יומיים, בשלב זה סיירת מטכ"ל פחות מתאימה. הסיירת מטכ"ל יש המון, המון, זה היחידה הכי קשה, כך אומרים. אז המון, המון, המון בנים רוצים ללכת לסיירת מטכ"ל. סיירת מטכ"ל היא מתאימה למתי מעט. היה לי פעם בחור בישיבה שנולד להיות בסיירת מטכ"ל. הוא לא מסוגל לשבת. הוא עולה דורך על שולחנות, קופץ על עמודים, זז, הוא בקושי יושב, הוא כל הזמן חייב להרים איזה 50 קילו, ככה בלי לזוז. הוא נולד לשם. יש אנשים שמה זה לא מתאים להם, לא טוב להם, אבל הם צריכים להיות במקומות הכי הכי, אם אני בסרט הכי יוקרתי, סימן שגם אני הכי יוקרתי, אז הם חייבים לקבל את הציון הכי גבוה בפסיכומטרי, והם חייבים לצח בכל משחק כדורסל, וחייבים ללכת ליחיד אחרי, זה לא מתאים לכם. זה לא ישמח אתכם, זה לא טוב אתכם, נכון? דיברתי איתכם לא מזמן על הפסיכולוגים שלהם, נכון? יש דוגמה. או שכן או שלא. כן. יש היום, היום פסיכומטרי, את צריכה לקבל פסיכומטרי לפי המקצוע שאת רוצה ללכת אליו. למשל רפואה, את צריכה לקבל פסיכומטרי מאוד גבוה כדי להתקבל. פיזיקה, את יכולה לקבל ציון מאוד נמוך בשביל להתקבל. מה יותר קשה, פיזיקה או רפואה? פיזיקה זה כנראה לימודים הרבה יותר קשים. זה תכנים הרבה יותר מסובכים. אז למה צריך פסיכומטרי נמוך? למה? כי אין מה לעשות עם פיזיקה. את יכולה להכין קפה. ברוב המקרים אין לך מה לעשות עם תואר ראשון בפיזיקה. אחרי זה את יכולה... זה גם יש, יש המון מה לעשות עם פיזיקה, אבל ככה זה נראה. רופאה זה נראה בעיני... יש כאלה שרוצים להיות לרופאה כי זה באמת מתאים להם, בסדר. לא כולם מונחים בגלל שזה יוקרתי. יש כאלה, חז וחיים, מי שרוצה להיות פה רופאה, מצוין יכול להיות. אבל יש מקצועות, עובדת סוציאלית, לא יודע, מחנכת זה בכלל. את יודעת כמה יש כאלה, מה צריך עוד אחת? להריב עם בנות בכיתה, זה בכלל מקצוע לא רציני. אם את תלכי למקצוע שלא מתאים לך, ויש לך כוח רצון, ויש לך כוח סבל, אז תצליחי. וכל החיים תהיי במקום שהוא לא שלך. כל החיים. וכל החיים תנחת לא תקבלי מהעבודה שלך. אז תצטרכי במקומות אחרים לקבל תנחת. ואם תלכי לעבודה שמתאימה לך ולא פשוט לגלות מה מתאים לך, אז יכול להיות שיש לך קצת פחות משכורת. יכול להיות. ובטח לא כולם יגידו, וואו, כל הכבוד. אבל תחיי, תקום בבוקר עם משמעות וטעם, תחזרי בלילה מותשת, אבל עם תודה גדולה להשם, כי את חיה את עצמך, את חיה את עצמך. את לא עסוקה בשום מערכת השוואה לאף אחד אחר בעולם. היית שמחה לקבל על המשכורת, אבל זה לא השיקול שהכריע את מהלך חייך. יש שיקול מנוח, וזה טוב מאוד מנוח. הכיסא שאתם יושבות עליו הוא נוח, כדאי שהוא יהיה נוח. אני ממש לא מזלזל בנוח. הבעיה היא, כשקיים משתלט על העסק, הבעיה שנוח, הוא פוסק לנו מה לעשות. שמעתם על הרב נוח? נוח של מייקל. אז הוא, כן, הוא מסדר אותך. אז בסדר, את יכולה לעבור את החיים ככה. עם מה שנוח. אם את רוצה לחיות, את לא עושה טובה לאף אחד, את לא מסכנה. את לא, איזה מסכנה, אני צריכה עכשיו לעשות דברים קשים. אם זה דברים קשים, אז יאללה, אל תעשי. אבל אם יש לך אש בעיניים, אש בלב, אז כן, את מוכנה להשקיע קצת יותר ולקבל חיים שהם הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר משמעותיים. בטח, לא לחפש איפה קשה, אבל לחפש איפה את, איפה יותר אמיתי לך, איפה יותר חשוב לך, איפה יותר כדאי לך. לא לכמה חודשים הבאים, לא למה נוח, לא למה יגידו החברות. את בודדה, את בודדה. חייב אדם לומר בשבילי נברא, את מה זה לא בודדה? אתם חברות ואוהבות אחת השנייה, אתם מגובשות. החברות ביניכם בעזרת השם תמשיך עד 120 ואולי גם בעולם הבא. אתם לא בודדות, אבל אתם גם כן בודדות. אתם בודדות כי כל אחת נבראה לבד, וכל אחת צריכה לומר בשביל נברא העולם. וגם אם הייתם פה שנה ביחד, אתם יודעות מה? עד סוף י"ב הייתם כולכם ביחד. מה? כל הכיתה הייתה עד י"ב, כל הכיתה עשתה בגרות באנגלית. ועד סוף השירות לאומי הייתם כולכם ביחד. ועד סוף המדרשה הייתם כולכם ביחד. מתישהו כל אחת הולכת לפינה שלה, לדרך שלה, לחיים שלה. אתם תמשיכו להיות חברות וילכם קהילה. אבל בסופו של דבר את שואלת השאלה, מה אני ולא מה תמיד מצפים ממני ומה תמיד קובעים לי ומה סללו לי את הדרך ומה קבעו לי ומה חרשו לי. מי את? וכשאת שואלת מי את, אז כדאי גם לי, זה לא עובר אף פעם. לשאול שאלות אמיתיות מאוד וכנות מאוד, לפעמים גם כואבות מאוד. אז כשכוח אומר כל ידע כולם קדושים ותוכה שמדוע תתנסו, הוא רוצה להרוג אותך, הוא לא רוצה להרוג אותך, בעצם הוא יהרוג אותנו. כל מיני מילים יפות, שוויוניות וצדיק חברתי, מילים יפות, מילים יפות, שהן יותר מסוכנות מאויב, לפעמים, לפעמים. לפעמים זה יותר, ככה הרב כותב, יותר מסוכנות מאויב. כי זה נורא נעים לשמוע את זה, וזה דורש לך קצת, ואת עושה קצת. ובסדר, לא צריך להגזים, נו באמת, אפשר, לא הכל קשה. לא הכל קשה. אם מישהי מרגישה שעושה משהו וזה רע לה ועצוב לה, אם זה בא מלחץ חיצוני, אז זה לא שווה שום דבר. אבל לפתוח את הלב ולתת צ'אנס לאיזה גפור שיגלה שיש בתוכנו אין סוף עוצמה פנימית, שמישהו יחולל את התהליך, שמשהו יחולל את התהליך, יפתח לנו. אז כוח בא ואומר לנו כולם, כולם קדושים. אז מה בא שמואל ועושה? אין לי בטח הרבה דקות, נכון? ממש לא, דקה. שמואל הוא צאצא של קורח. ושמואל מאמין שכל העדה, כולם קדושים ובתוכם השם. אז מה הוא עושה, אתם זוכרות? אז הוא מכריח את עם ישראל להיות כזה. זאת ההנהגה שמואל, אתם זוכרות למה הוא לא בונה בית מקדש? כי הוא אומר לנו, אתם בית מקדש. אתם זוכרות למה הוא לא מקים מלכות? כי הוא אומר לנו, אתם מלכים, אתם מלכים. שמואל הוא צאצא של קורח, זאת אומרת, שמואל שומע את מה שקורח אומר, שמה? שבתוכנו השם וכולנו קדושים. אבל שמואל רק מתחיל שם, הוא לא נעצר שם. שמואל אומר, ודווקא בגלל זה אני אהיה תלמיד של משה רבינו. ודווקא בגלל זה אני אקשיב למה שהתורה אומרת. ודווקא בגלל זה אני אדרוש מעם ישראל, או מי שמסביב, בעיקר מעצמי, רוממות ורוממות ורוממות, שתעזור לי שזה לא יהיה רק בסגולה, בנשמה, בבפנים. שזה לא יהיה רק דיבורים ומאמרים בעיתונים ועמדות פוליטיות בוויכוחים בסעודות. שזה תהיה אמת החיים שלי. שאמת החיים שלי תהיה כזאת. שאני אקריב קורבנות בשמחה. בשמחה. שאני אשלם מחירים. יכול להיות שאפילו אני קצת יותר רזיע. אפילו אני אבחר מסלול לימודים יותר קשה. אפילו אני יגור במקום קשה. יכול להיות. אבל זה יעיף את העולם הפנימי שלי. זה יגרום לו לפרוט ולרבות. וכל טוב סלע.